פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשיות תזריע מצורע, פרשיות מחוברות. פרשת תזריע מצורע שנת תש"פ, נעסוק היום בנושא מרכזי אחד, הוא נושא הצרעת. אבל לפני שנגיע לנושא הצרעת, נקדים הקדמה קצרה. פרשת תזריע פותחת בתחילתה בדיני יולדת, בדיני טומאת היולדת. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה שבעת ימים, כי ימי נידת דבותה תטמא. וביום השמיני ימול בשר עורלתו, ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהורה, בכל קודש לא תיגע, ולמקדש לא תבוא עד מלות ימי טהרה. התורה הקדושה פותחת בדיני לידה, לאחר מכן דיני הנידה, ועוברת לדיני ברית המילה. בהמשך עוסקת התורה בענייני טומאת צרעת, אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת או בארת, והיה באור בשרו לנגע צרעת, והובא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים. והתורה מתחילה לעסוק בשלושה סוגים של צרעות. מתחילה התורה דבר ראשון, בתורה הנגע הראשון, אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת או בארת. הנגע השני זה צרעת הבגד, והבגד כי יהיה בו נגע צרעת, בבגד צמר או בבגד פשתים, אז יש לך כאן נגע נוסף, צרעת נוספת של צרעת הבגד. בפרשת מצורע, פרשה השנייה שנקרא השבת, עוסקת התורה בצרעת נוספת, שנקראת בשם צרעת הבית, שלושה סוגי צרעות. בעל הכלי יקר בפרשת השבוע עומד על כלי יקר על שלושת הצרעות האלה, ששלושתם יש להם מטרה אחת, ושלושת המטרות האלה, שלושת הנקודות האלה, הם כיסויים לאדם. כותב הכלי יקר, ותדע ותשכיל כי שלושה מיני צרעת באים על שלושה דברים, שהם כיסוי לאדם, זה לפני מזה. מכסה ראשון הוא אורו לבשרו, למעלה מאורו בגדיו, שהם כיסוי לאורו, למעלה מהם ביתו, כי הוא מכסה לו להצילו ממטר ומזרם, ומי שהוסר מעליו כל מכסה נקרא פרוע ומגולה. על כן הזכיר תחילה נגע אורו, ואחר כך נגעי בגדיו, ואחר כך נגעי בתים, להסיר מכסה אחד, אחד עד שיהיה פרוע ומגולה לכל. ובהמשך מסביר הכלי יקר מה הסיבה, הרי הצרעת באה לשון הרע, כשהאדם חושף את מגרעותיו של השני, את כיסויו של השני, אז במידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא מסיר ממך את הכיסוי שלך. זה בא מידה כנגד מידה, ויש שלושה כיסויים. כיסוי אחד הוא אור, הכיסוי השני הוא בגד, הכיסוי השלישי הוא בית, אלה שלושת הסוגים. והשאלה שכבר שואלים חזל במדרש, והכלי יקר עומד על זה בהרחבה גדולה, הרי ידוע לכולם שהסדר של ביאת הצרעת על החולה הוא לא בסדר הזה. הצרעת שמקבל החולה הוא בסדר שונה. קודם כל מקבלים צרעת הבית, אחרי זה מקבלים צרעת הבגד, ולאחר מכן אם אדם לא למד עובר לצרעת הגוף. כי אין בעל רחמים פוגע בנפשות תחילה. אז למה התורה כותבת את זה בסדר הפוך? אם חזל הקדושים אומרים שהסדר הוא קודם כל צרעת הבית, לאחר מכן צרעת הבגד, לאחר מכן צרעת הגוף, אז למה התורה פותחת באדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת או בארת, והובא אל אהרון הכהן? התורה פותחת בדיני צרעת הגוף תחילה. אומרים חז"ל, תדע לך שאין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה, אבל מלמדים אותנו רבותינו, כאשר מאיימים על האדם, מאיימים עליו בדבר שהוא הכי מפחד. ממה האדם הכי מפחד? כשהגוף שלו נפגע. כשהבגד שלו נפגע זה פחות מפחיד אותו, כשהבית שלו נפגע זה פחות מפחיד אותו. כשאומרים לו שהגוף שלו אמור להיפגע, זה מפחיד הרבה יותר. וכך תראה, אומר הכלי יקר, וכך אומרים חז"ל, חז"ל מביאים כמה וכמה דוגמאות, גם מאיו ועוד כל מיני מקומות, אבל אומר הכלי יקר, כאשר משה רבינו בא אל פרעה, ואומר לו לשחרר את עם ישראל, מה הוא אומר לו? הנה אנוכי הורג את בנך בחורך. אף על פי שמכת בכורות הייתה המכה האחרונה מתוך עשרת המכות. קודם כל היה דם, צפרדע, כינים, דצח, עדש, עד שהגענו לבאח. יש תשע מכות, אחרי זה הגיע בכורות. הבאחה והאחרון הגיע בסוף. אומר רש"י במקום, והיא המכה האחרונה, הוא בא יתרה ותחילה. בהתחלה הוא יתרה דווקא על זה, הוא לא יתרה על דם צפרדי הכינים. הוא יקה בדבר האחרון, למה? שהיא הקשה ביותר. אם ככה, אומר לנו הכלי יקר, כשרוצים לאיים על בן אדם, להתיר על אדם פחד ומורה, אז מצילים לו פחד ומרה בדבר הכי מפחיד. מה הדבר שהכי מפחיד אותו? הכי מפחיד אותו זה פגעי הגוף, לכן התורה פותחת בצרת הגוף תחילה. אדם כי יהיה באור בשרו, שאתו ספחת ובארץ, זה הדבר שנוגע בגוף שלו. אחרי זה התורה עוברת לבגדים, ואחרי זה התורה עוברת לבתים. לא בגלל שזה הסדר, אלא כיוון שאתה רוצה לאיים עליו, אתה מאיים, הנה הורגת בנך בחוריך, ואחרי זה מתחילים בדם, בצפרדיה, בכינים. זאת הסיבה שהתורה פותחת דווקא בנושא הזה של פגעי הגוף לפני פגעי הבגדים והבתים. וכך מופיע בחזל, חזל בויקרא רבה פרשה י' ז', חזל במדרש תנחומה, בפרשת תזריע אות י', קשה לקדוש ברוך הוא לפשוט ידו באדם. ומה הוא עושה? מטרה בו תחילה, ואחר כך מלכה אותו, שנאמר, ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם. בתחילה מלכה אותו בביתו, חזר בו מוטב, ואם לא, מלכה אותו בבגדיו, שנאמר, והבגד אשר יהיה בו נגע צרת, חזר בו מוטב, ואם לאו, באים בגופו, שנאמר, אדם כי יהיה באור בשרו, שאתו ספחת ובארץ. עד כאן דברי חזל הקדושים. למדנו מכאן שהסדר של ביאת הצרת הוא בית, בגד, גוף. הסדר שהוא כתוב בתורה הוא סדר שונה, גוף, בגד, בית, כיוון שהקדוש ברוך הוא רצה לאיים עלינו, להפחיד את האדם יותר בגופו, יותר מאשר בממונו. אלה הדברים שכתובים כאן בדברי חזל הקדושים. תירוט נוסף מופיע במדרש תדשה, מביא אותו הספר נתיבות דעת, עמוד רי סמכי, מבאר ביור נוסף. אומר הספר מדרש תדשה, פרשת נגעים נאמרה לישראל במדבר. היא נאמרה עם ישראל כשעם ישראל היה במדבר. הצרת הראשונה שהייתה במדבר, והנה מרים נצום רצורת קשה, כידוע על כולם, פסוקים בפרשת בעלותך, מזכירים איזה כל יום, נצטווינו, אחד מששת הסחירות שבני עדות אשכנז, ועשר הסחירות שבני עדות צפת, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. צריכים לזכור שמרים קיבלה צרת, היא הראשונה שקיבלה צרת, צרת היה גם במדבר. אומר המדרש, צרת שהייתה במדבר, הייתה רק צרת הגוף. לא היה אפשרות להביא במדבר צרת הבית, כי לא היה להם בתים. היה להם אוהלים, ולא שייך להביא באוהל, לא שייך להביא נגעים. אמנם אתה יכול להביא נגעים על הבגדים, והבגד קודם לגוף, אבל אומר הספר מדרש תדשה, פשוט מאוד, הבגדים היו בגדי נס, כי אותם בגדים שיאמצו ממצרים, איתם הוא גדלו איתם. וזה מה שכתוב בפסוק, שמלתך לא בלתה מעליך, זה היה בגדים של נס, יצאו ממצרים עם בגדים של ילדים קטנים, וזה גדל איתם. ילד יצא ממצרים עם כובע פומפון, נהיה בר מצווה, נהיה קנש, נהיה חתונה, נהיה שטריימל. זאת אומרת, הוא גדל עם זה. אם ככה אתה מוצא שהבגד הזה הוא בגד של נס, בבגד של נס לא יכול להיכנס תומעה. אם לא יכול להיכנס תומעה, לכן אתה לא יכול להביא צרת, צרת הבגד. הצרת הבית לא שייך, כי לא היה להם בתים, היה להם רק כהלים. צרת הבגד לא היה שייך, כיוון שהיה להם בגדים של נס, בבגדים של ניסים, לא יכול לשרות תומה. נו נשאל את השאלה, נו נפלא ביותר. אז אם אתה אומר שבארץ ישראל מה היה הסדר? בארץ ישראל כבר יכלת להביא גם נגעי בתים וגם נגעי בגדים. אז אם אתה הולך לפי הסדר של ארץ ישראל, אז הבאת בהתחלה את הנגעים של הגוף, כי זה אפשר לתת גם במדבר, כמו שמרים נהייתה מצורעת, זה כבר יכלת לתת. יכלת לתת אחר כך את הנגעים במה? בבתים ובבגדים, בארץ ישראל. אז למה אתה לא מקדים את הבתים לפני הבגדים? תקדים את הבית לפני הבגד. למה אתה מקדים את הבגד לפני הבית? אז זה אומר הפרדס יוסף, תשובה יפהפייה. אומר הספר פרדס יוסף, על הבגד היה אפשר להביא מיד בכניסתם לארץ. על הבתים רק אחרי כיבוש וחילוק ארץ ישראל, אז זה לקח אחרי 14 שנה. אם זה לקח אחרי 14 שנה, ממילא תוכל להבין טוב מאוד למה הסדר שהתורה מביאה, קודם כל ניגע הגוף, כי זה גם היה במדבר, וחוץ מזה שהיה במדבר, היה לנו חלק נוסף. ניגעי הבגדים קדמו לניגעי הבתים, כי קודם כל הקדוש ברוך הוא הביא, אם הוא הביא, הוא הביא קודם כל נגעים על הבגדים, כי כבר בארץ ישראל אלה לא היו בגדים של נס, ובגדי ניגעי בתים, אומר הספר באר יוסף, זה בא רק לאחר 14 שנה, לאחר כיבוש וחילוק, זה מה שנאמר, ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם. מה זה בית ארץ אחוזתכם? פירוש הדבר, כשתקבלו אחיזה בארץ. מתי קיבלו אחיזה בארץ? אחרי 14 שנה. אלה הדברים שיש לנו כאן בתחילת הפרשה, בדיני צרת. ממה התחיל כל החטא של אדם הראשון? החטא של אדם הראשון התחיל מאכילה מעץ הדעת. זה נכון, הקדוש ברוך אמר לו, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל. אבל ממה התחיל החטא? אומר חופץ חיים, אתה יודע מה הייתה התחלה של חטא אדם הראשון? התחלת החטא של אדם הראשון היה לשון הרע. זה החטא הראשון שהיה, לשון הרע. כותב החופץ חיים בפתיחה להלכות לשון הרע. כותב החופץ חיים, ועוד כמה רעות עצומות שנסובו על ידי המידה המגונה הזאת, שיתוע שחטא נחש העיקר על ידי לשון הרע, שדיבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא, אמר מן האילן הזה אכל ובר העולמות, ועל ידי זה פיתה את חווה, ועל ידי זה הביא כפירה ומינות, כמו שאמרנו קודם. אם אתם מאמינים שמן העץ הזה אכל וברא עולמות, אז אתם מאמינים שהיה כאן עץ קודם, אז זה כפירה במינות, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, בדף למד חטא, אדם הראשון מין היה? אדם הראשון כופר היה, כמו שאומרת הגמרא. ובא על ידי זה הנחש והטיל בחווה זוהמה, שנאמר הנחש אישיאני והאוכל, אומרת הגמרא מסכת שבת קופ מבב, אישיאני לשון נישואין, שעל ידי זה שבא הנחש והטיל בחווה זוהמה, יש לך כאן גם גילוי הריות, וגם הביא מוות לעולם, שנאמר לו כל אדם נגזר עליו עונש מוות כתוצאה מזה. אם נגזר עליו עונש מוות, אומר לנו כאן החופץ חיים, יש לך גם עניין של אבוי דזורה, אדם הראשון מין היה כופר בעיקר היה, יש לך גם את העניין של אבוי דזורה, יש לך עניין של שפיכוס דומים, ירד מיטה לעולם, ויש לך שגילו ירד בהנחה של חווה, והטיל בזוהמה. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד, אם הגמרא בערכין אומרת, בוא ותראה כמה גדול אבון של לשון הרע, שהגדיל את אבונו יותר מגימל עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות שפיכות דמים. איך יכול להיות שהחטא הזה יותר גדול מעבודה זרה, גילוי עריות שפיכות דמים? כי החטא הזה של לשון הרע הביא את שלושת הדברים האלה ביחד. הביא את העבודה זרה, שהאדם הראשון כופר בעיקר היה, מין היה, הביא את העניין של שפיכות דמים, לרד מוות לעולם, והביא את העניין של גילוי עריות. במה? בכך שבא הנחש על חווה והטיל בזו אמה. ממשיך החתם סופר ואומר, וזוהי גם הסיבה שירדו ישראל למצרים, שנאמר ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, ועל ידי זה נגזר עליו מן השמיים מידה כנגד מידה שנמכר לעבד, בני שאמר על אחיו, שהם קוראים בבני השפחות עבדים, כמו שרשי מביא בתחילת פרשת וישב. ואף על פי, כותב החופץ חיים, שהיה טעם להתירה על הדיבה שהביא, התורה מביאה לך שיש היתר לעניין הזה. עם כל זה, לא יהיה לו שום היתר, וזה גלגל את הדבר וירדו אבותינו למצרים. ידוע לכולם מה שאומר האפיקי ים, כתוב ויבא יוסף, לא כתוב ויספר. מה זה ויבא? הוא יביא את זה כמו שזה, בדרך כלל כשחם ספר לשון הרע, הוא מוסיף על זה תוספות, יש על זה ביאורים. ויבא יוסף, הביא, זה מה שהיה, בלי שום תוספת, הביא את האמת לאמיתה. אומר החופץ חיים, ואף על פי שהטעם להתירה על הדיבה, היה כאן היתר, עם כל זה לא יהיה לו שום היתר, וזה גלגל את הדבר וירדו אבותינו למצרים. ממשיך החופץ חיים בהקדמה ואומר, ועוד סיבת גלותינו עתה היא, בשביל שמעשה המרגלים, כמו שכתוב בפסוק, וישא ידו להפיל ולזרותם בארצות, הקדוש ברוך הוא גרם לנו את הגלות כתוצאה מזה, ועברו בערכין תתווה, אומר החופץ חיים, שעיקר חטא המרגלים היה לשון הרע, שהוציאו דיבה לארץ, וידי שבחו, באותו לילה, ליל תשעה באב, כשהמרגלים חזרו, אמרו חזל, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם, ואני אקבע לכם בחייה של דורות. אז ליל תשעה באב הפך להיות לילה שאנחנו מקוננים בו בכל שנה ושנה. כולנו תקווה שהשנה כבר כולנו נוכל לשמוח בבניין בית המקדש, אבל בכל שנה ושנה, כבר 1950 שנה, מחורבן בית שני, אנחנו מקוננים על חורבן הבית בליל תשעה באב. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם, ואני אקבע לכם בחייה של דורות. ממשיך החופץ חיים. ובסוף ימי בית שני, גברה שנאת חינם ולשון הרב בינינו, ובעוונותינו הרבים, ובעבור זה נחרב הבית, וגלינו מארצנו, והגם שהגמרא נקטה שנאת חינם, כמו שאומרת הגמרא ביום הדפתת, בית ראשון חרב על עבודה זרה, גילוי עריות שפיכות דמים, בית שני חרב על שנאת חינם, הכוונה היא על לשון הרע היוצא מצד שנאה. דילה ואחי לא היו ננשים כל כך, והיינו דסיים שם ללמדך שקשה שנאת חינם כנגד עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים. פירוש הדבר כמו שנאמר בלשון הרע, שם ספר לשון הרע הגדיל אבונו כנגד עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים. אומרים חז"ל, קשה שנאת חינם כנגד עבודה זרה גילוי עריות שפיכות. איפה מצאת את הדיבור? אומר החופץ חיים, פשוט מאוד, אם אתה אומר ששנאת חינם זה לשון הרע, הנוסח של לשון הרע שכנגד שלושת האבונות גם מובן, כי העניין של הלשון הרע הביא, כמו שאמרנו מקודם, הביא את העבודה זרה אצל האדם הראשון, את הגילוי עריות אצל החווה והנחש, ואת השפיכות דמים, את הגזרה, מובן טוב מאוד שלשון הרע הדיל כנגד שלושתם. המעניין הוא שהארי הקדוש מביא זוהר, כך מובא בתללי אורות בפרשת שופטים, על הפסוק, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדין, בדם בין דין לדין, בנגע לנגע דברי ריבות בשעריך וקמת ועלית. אומרים חז"ל, מובא בזוהר הקדוש ובמדרש, שאלו מלאכי השרת בשעת החורבן, ריבונו של עולם, כתבת בתורתך, ושפך את דמו וכיסהו באפר, וכאן כתוב, ושפכו דמם כמים, כתבת בתורתך, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, וכאן כתוב והבנים נשחטים. כתבת בתורתך וציווה הכהן ופינו את הבית. וכאן כתוב ושרפו את בית אלוקים וכל כלי מחמדיה להשחית. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם שואלים שאלות, כלום יש שלום בעולם? הועיל ואין שלום אין כלום. עד כאן דברי המדרש והזוהר. אומר הארי הקדוש, ודבר זה נרמז בפסוק הזה בפרשת שופטים. מה נרמז שמה? אומר הארי הקדוש, כי יפלא ממך דבר למשפט, כאשר תראה את משפטי השם ולא תבין דרכי הגנתו. במה? בין דם לדם. תשאל, איך שופכים דמם כמיים כשאתה אומר וכיסהו באפר? בין דין לדין, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, וכאן אתה רואה נשחטים אבות ובנים, בנגע לנגע, תקשה מדין נגעים, שנאמר וציווה הכהן ופינו את הבית, פרשת מצורע, ומה התשובה? וכאן אתה רואה שהקדוש ברוך הוא החריב את הבית, התשובה לכך דברי ריבות בשעריך, בגלל המריבות והיעדר השלום נאנשים בכל האנשים הללו, והדרך לתקן אתה, וקמת ועלית על המקום אשר יבחר השם, על ידי ירושלים שעליה נאמר עיר שחוברה לה יחדיו, והשלום והאחדות והאחווה יכולה לבטל את כל הגזרות, עד כאן דברי הארי הקדוש. אומר לנו החפץ חיים, מה גרם לחורבן הראשון, מה גרם לחטא אדם הראשון, לא שנורא, מה גרם למכירת יוסף, לא שנורא, מה גרם לחטא המרגלים, לשון הרע, מה הסיבה שאנחנו נמצאים עד היום בגלות, צינת חינם, 1950 שנה עדיין לא נגמר, הכל לשון הרע. וכאשר כותב לנו החופץ חיים, וכאשר נחפשה דרכינו ונחקורה, איזה אבונות הם העיקרים הגורמים לעריכות גלותינו, נמצאים הרבה. החטא הלשון הוא על כולו מפני כמה טעמים. א', מפני שזה היה עיקר לסיבת גלותינו. אם כן, כל מה שלא נראה לתקן חטא זה, איך תוכל להיות הגאולה? כיוון שזה החטא פגם כל כך, שעל ידי זה גלינו מארצנו, על אחת כמה וכמה שאינו מנוחנו לבוא לארצנו. אומר חופץ חיים, אם גלינו בגלל שנאת חינם, ושנאת חינם זה לשון הרע, זה החריב את בית המקדש, אז איך אתה יכול בחזרה לחזור לארץ ישראל? איך אתה יכול בחזרה להגיע לבניין בית המקדש אם לא תתקן את החץ הזה שגרם את החורבן? אלה הדברים ששואל אור החיים הקדוש. אומר אור החיים הקדוש בהקדמה, אומר החופץ חיים בהקדמה לשמירת הלשון בשם הזוהר, תדע לך שאדם שמספר לשון הרע אין תפילתו נשמעת. אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, אתה נמצא בצרה, אתה תקוע בענייני בריאות, אתה תקוע בענייני שידוכים, בפרנסה, תדע לך, התפילה שלך לא עולה למעלה. מדוע קראתי? אתה פונה ואומר, ריבונו של עולם, כבר התפללתי וחזרתי והתפללתי, אומר החופץ חיים בשם הזוהר הקדוש, כל התפילות שהתפללת תקוע באוויר ואינם עולים למעלה, ומאין תבוא עזרתנו לביאת המשיח? אתה צועק כל יום על ירושלים, עירך בארכם תשוב, וצמר דוד עבדך מרת תצמיח, ותחזן עלינו בשובך לציון ברחמים, ואתה מודה ומתפלל כמה פעמים ביום אנחנו מזכירים בברכת המזון ובני ירושלים, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא כל כך הרבה בקשות, אומר החופץ חיים, הכל תקוע, לא עולה למעלה. למה? כיוון שהפה שלך מלוכלך מלשון הרע, פה שמלוכלך מלשון הרע, התפילה לא מקבלת. כותב החופץ חיים בשער הזכירה בפרק ז', אין מקבלים תפילתו למעלה בעבור זה, כדאית בזוהר הקודש פרשס מצוירו, מן דאית בלישנה בישה, צלוטה לא עלת כמי דקוד שבריחו, דאית הרלי רוח מסעבה, כיוון דהדר בתשובה וקביל עלי תשובה, מה כתיב בי? ביום תארתו והובה אל הכהן. אומר הזוהר הקדוש, כל מי שיש בו לשון הרע, אין תפילתו נכנסת אל הקדוש ברוך הוא, שהרי נתעורר עליה רוח תומה, כיוון שחוזר בתשובה, מקבל על עצמו תשובה, מה כתוב בו? ביום טהרתו הוא הובא אל הכהן. יוצא שמה? אתה מתפלל, למה התפילות לא עולות? התפילות בכלל לא מגיעות למעלה, כי הפה שלך מתונה בלשון הרע. על פי זה אומר לנו החופץ חיים שם, על פי זה מובן מה שכתבה תורה, ותמה תמה יקרא. אומרים חזל שצריך להודיע צערו ברבים, כך אומרת הגמרא במועד קוטן דפי, על המצורע לקרוא תמה תמה. למה? כדי שישמעו אחרים ויבקשו עליו רחמים. לא מבין למה הוא צריך לקרוא לאחרים, שיתפללו בעצמו, מה הבעיה? אתה חולה, תתפלל. נכון כתוב בחזל, שאדם שיש לו חולי, שילך אצל חכם, מבקש ממנו, אבל תתפלל לעצמך. נכון שכתוב בחזל, אין חבוש מתיר עצמו עם בית האסורים. אז תתפלל, למה אתה צריך להגיד לכולם, בבקשה, תתפללו עליי. כותב החופץ חיים, תשובה מאוד, אתה יודע פשוטה, למה? אומר פשוט מאוד, מחמת שתפילתו אינה מקובלת למעלה, אין לך, לא יכול להתפלל בכלל. למה? התפילה שלך לא עולה למעלה. אז מה עזור לך שתתפלל? הכל סגור, כל השערים נעולים. אם כל השערים נעולים, מה יש לך להתפלל? לכן גילתה לנו התורה את העצה הזאת, שהמצורע צועק ממקום בדידותו, תמה תמה יקרא, תתפללו עליי בבקשה. קוראים לי ככה וככה, בן אמא ככה וככה, תפללו עליי שאני אשתקם. אומר חופץ חיים בשם הזוהר, שהתפילה שלו לא מתקבלת, לכן הוא מבקש מאחרים, תתפללו עליי. כותב הספר תפארת יונתן, רבי יונתן אבישית, מצורע נקרא בלשון התרגום סגורה, כך הוא נקרא, סגירה. אומר למה הוא נקרא סגירה? כותב לנו התפארת יונתן, לפי ששערי שמיים נסגרו בפניו, ולכן הוא זקוק לתפילת אחרים. כך קוראים לו סגירה. מה זה סגירה? הוא סגור, התפילות נעולות בפניו. אומר הספר מגד יוסף, למה הוא אומר תמה תמה, למה הוא קורא? אומר, אתה לא יכול להגיד לשני, תתפלל על זה וזה, כי הוא צריך ישועה. ואז הוא שואל אותך, תגיד, למה הוא צריך ישועה? מה, יש לו קורונה? מה קרה לו? מה צריך ישועה? אומר, לא, אני רוצה להגיד לך, הוא לא אין לו קורונה, יש לו צרת. אם אתה אומר שיש לו צרת, פירוש דבר, על מה הוא קיבל צרת? על לשון הרע. אז אתה מספר עליו לשון הרע. אז אתה בעצמך חוטא אם אתה מבקש על מישהו להתפלל עליך, כי בדרך כלל אתה אומר למישהו, תתפלל עליו. אומר, מה יש לו? אתה מחייב להגיד, עבר ניתוח, מאושפט, צריך לעבור ניתוח, צריך לעבור טיפול. אבל אם אתה בא ואתה אומר לו, אתה יודע למה? כי הוא נמצא מצורע. אם אתה אומר מצורע, אתה מבין שהוא לא נהיה קיבל צרת, כי הוא עבר זקנים את הכביש. אתה מבין שאם הוא מצורע, הוא דיבר לשון הרע. אז אם אתה אומר להתפלל עליו, אז מה קורה? אתה בעצמך אומר לשון הרע. אומר המגד יוסף, אמרה תורה, תמה תמה יקרא, אני לא יכול להגיד להתפלל עליך, למה? כי אם אני אגיד להתפלל לך כי אתה מצורע, אני מספר לך לשון הרע, אז מה הדרך היחידה? הדרך היחידה, רק אם אתה תספר על עצמך, אני תמה, אני מצורע, דיברתי לשון הרע, הכנעתי, דיברתי על מישהו ולכן קיבלתי את הצרת, זה עצמו גם יוריד אותו מקצת מגסות הרוח שבו, כי חזל אומרים שאחד הסיבות ללשון הרע זה גסות הרוח, אדם בעל גבה, משתחצן על מישהו אחר, אם אתה צריך לבקש רחמים מאנשים אחרים שיתפללו עליך, זה קצת מוריד ממך את הגאווה שיש לאדם. אם ככה למדנו מכאן עד כמה הנושא הזה נורא והיום של לשון הרע. רבותיי, ראיתי בספר שנקרא שערי אברהם, אני רוצה להביא לכם מציאה גדולה מהספר שערי אברהם, באמת דבר מדהים, אבל כמה שהוא מדהים ככה הוא מפחיד. ישנה גמרא דרך אגב, החופץ חיים בהקדמה לספר שלו כותב, הוא מביא ירושלמי בפיה, אילו דבורים נפרעים מן האדם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. אבוי דזורה, גילו הרעי ספיחוס דומים, ולשון הרע כנגד כולם. כמו שאנחנו אומרים בכל בוקר, ותלמוד תורה כנגד כולם, מה הוא אומר כאן? ולשון הרע כנגד כולם. מביא הספר שערי אברום, בענייני לשונורת שלו, כמדומני בפרק ח', הוא אומר דבר נורא. ישנה גמרא, במסרת ראשונה בדף י' ז', גמרא מוכרת מאוד, אומרת הגמרא, אבל המינים והמסורות והפיקורסים שכפרו בתורה וכפרו בתחיית המתים ושפרשו מדרכי הציבור ושנתנו חיטתם בארץ החיים ושחטאו והכתיעו את הרבים כגון ירבם בנבט וחבריו יורדים לגהנום ונידונים בה לדורי דורות. דורי דורות, רחמנא ליצלן, מי זה? המינים והפיקורסים שכפרו בתורה וכפרו בתחיית המתים, פרשו מן הציבור ונתנו חיטתם בארץ החיים. ומה? החטיאו את הרבים. מה המקור שלהם? ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושים בי גהנום קלה והם אינם קלים. שנאמר, וצורם לבלות שאול מזבולו, וכל כך למה? מפני שפשטו ידיהם בזבול. מה זה פשטו הם בזבול? שנאמר מזבולו, ומזבולו, ואין זבול אלא בית המקדש. שנאמר, בנו בניתי בית זבול. אם ככה יוצא, שזבול נקרא בית המקדש. אומר רשי, שפשטו ידיהם בזבול, שהחריבו בית המקדש באבונם. אלה שהחריבו בית המקדש באבונם, אלה האנשים האלה שגהנום קלה, ואין הם אינם קלים. רבותיי, מי החריב בית המקדש באבונו? מי זה האנשים ששלחו ידיהם בזבול? תשאלו אותנו, תגידו, מי שלח ידו בזבול? מי החריב את בית המקדש? אני אתן לך שם של מישהו שהחריב את בית המקדש. תפתח גמרא במסכת גיטין, בדף נ"ה עמוד ב', דף נ"ו עמוד א', אומרת הגמרא, הקמצא הוא בר קמצא, חרבה ירושלים. אתה רוצה לדעת מי החריב את בית המקדש? קוראים לו בר קמצא, זה השם שלו. מה קרה? אומרת הגמרא, יהודי אחד ערך שמחה, ויות בו ערך את השמחה, היה לו חבר קראו לו קמצא, והיה לו אויב שקראו לו בר קמצא. אומרת הגמרא, הוא גברא דרחמי קמצא, אבל זה בר קמצא, אבא צעודה, עשה צעודה, אומרת הגמרא, אמר לשמי, זיל הייתי לי קמצא, תעשה טובה, אמר לשמה שלו, לך תקרא לי לקמצא לחתונה, כנראה שההזמנה לא הגיעה. אז הוא אומר לכן, זאת הסיבה שהוא לא הופיע בחתונה, והוא חבר שלי, מאוד חשוב לי שיופיע בחתונה. למעשה הוא לא הגיע לחתונה. הלך השמש הזה ולא שמע קמצא, הזמין את בר קמצא, האויב שלו, אז עליתי לבר קמצא. הביא אותו לחתונה, זה מה שעוד היה חסר לו, להרוס את החתונה הזאת, שהוא מוצא שמה את האויב מספר אחד שלו, מה הוא אומר לו? בבקשה, אני מבקש ממך לצאת מפה. אומר לו בר קמצא, תעשה טובה, כבר הגעתי, אל תזרוק אותי מפה, תעשה טובה, תשאיר אותי פה, אשלם לך מה שאכלתי, 200 שקל מנה, קח את הכסף, תשאיר אותי פה, לא תל לך את זה במזומן. אמר לו, בבקשה, תצא החוצה. אמר, אשלם לך דמי חצי סעודה. כמה עולה חתונה היום? אני לא מדבר על חתונות שיש היום 25 אנשים, כל החתונה זה 2,000 שקל. אז אמר, חתונה באולם, אם אתם זוכרים עוד את הזמנים שעשו חתונות באולמות עם 500 איש ותזמורת של 8 כלים, היום ברוך השם יש חתונות 20 איש ו-19 אנשים ברווח של 2 מטר, וגם הנהגה נכנס למספר של ה-20, זה החתונות שיש היום. נו, חתונה כזאת, לשלם לך חצי חתונה, זה בדיוק 1,500 שקל. מדובר על אותו אדם שלא יודעים את השם שלו עד היום, ערך חתונה מכובדת, כנראה חתונה עם הרבה כלים, בית המקדש היה בבניינו, תזמורת הייתה תזמורת של 15 כלים במפורט יוסף, והכל עבד כמו שצריך בסייעת הדשמיה. אומרת, תן לך דמי חצי סעודה, חתונה כזאת עולה 200,000 שקל, 100,000 שקל זה רשם לך צ'ק, כנראה שיש כיסוי, הוא לא סתם אמר, אני כותב לך, יש הרבה אנשים, הוא אומר, אני כותב לך צ'ק, לא חותמים, ואז הצ'ק הזה ודאי חוזר בחזרה. זה מה שנקרא, אתה נותן צדקה ולא חתם, זה מה שנקרא שהצדקה חוזרת על המקום, כי הצ'ק חוזר, לא? כנראה שיש כיסוי למה שהוא אומר, אומר, אשלם לך חצי סעודה, אמר לו, לא, תצא החוצה, אומר, אשלם לך כל הסעודה, קח צ'ק 200,000 שקל, הכל בסדר, קח את זה, משלם לך, תצא החוצה. בצער תפס אותו וזרק אותו החוצה, אומרת, נקטה ביודי ועוקמי ואבקה, תפס אותו בידו וזרק אותו החוצה. אמר אותו בר קמצא, הועיל ואבו יתבי רבונון, ולא מחו בי, שמע מינה כניחה לו. ישבו שם חכמים בסעודה, כנראה שבעל השמחה היה אדם חשוב, היה שם הרבה ראשי ישיבות, אמר ככה, אמר ניחה להו, אמר אם ככה הם היו שם ולא מיחו, אני אלך עכשיו ואני אלשין לקיסר. הלך לקיסר, ומה אמר לקיסר? מרדו בך היהודים. רבותיי, מרדו היהודים, אומר לו הקיסר, מאיפה אתה יודע? אומר, בבקשה, קח קורבן, תשלח את זה, מקבלים קורבנות. מקבלים קורבנות עולם, מקבלים גם מגויים. אמר, קח את הקורבן, תקריב קורבן ותראה שהם לא יקבלו את זה. אמר לו, בבקשה, קח קורבן. איזה קורבן? שדר ביודי אקלה טילטה. שלח מה שנקרא עז משולשת, עגלה משולשת, זה עגלה מובחרת כמו שאומרת הגמרא. במה עשה? לפני שהוא הגיע לבית המקדש, עשה במום. במה הוא עשה מום? בניף שבשפתיים, ויש אומרים בדוקים שבעין. מה? דדוכת לדידן, הווה מומה. לדדו לא הווה מומה. בקורבנות של עם ישראל, מום שבא בשפתיים, או דוקים שבעין זה מום. אצל אומות העולם, מום זה רק מחוסר עבר. ובא כידוע לכולם, זה בא לבית המקדש ולא הם מוכנים לקבל אותו. שואל המרשו, למה הוא פגם דווקא בדוקים שבעין ובניף שבשפתיים? מה מונח בזה? אומר המרשו, רמז להם, שמה? שבניף שבשפתיים שיש באותו הדור אבון של לשון הרע. האבון של לשון הרע, הנה יש כאן ראיה לחופץ חיים שמכתוב סינס חינום. זה לא סינס חינום, זה לשון הרע. איפה הוא פגע? הוא פגע בניף שבשפתיים. והחסם סופר אומר, שבעל השמחה שזרק את בר קמצא החוצה, למה? היה לו מדיעה עליו שהוא עשה דבר גנות, רק לא היה לו עדים לכך, לכן הוא לא רצה שישתתף בו, וזה העניין של לשון הרע. ראיתי באחד הספרים, אומר, לכן הוא שלח עגלה טילטה, לקיים מה שנאמר בגמרא במסכת ערכין, של לשון הרע הורגת שלושה, הורגת המספר, הורגת השומע, וזה שסיפרו עליו. אז לכן שלח עגלה טילטה, נרמוז לזה, ולמאן דאמר דוקים שבעין, אומרת הגמרא על שבעה דברים נגעים בהם, על מה האחרון שבהם? האחרון שבהם זה צרי עין, זה עניין של עין רע, זה עניין של צרות עין, לכן הוא עשה בדוקים שבעין, לסמת העניין של צרות עין, הייתי אצלך בסעודה, למה אתה לא נתן לי לאכול, למה אתה צריים, תן לי לאכול פה, אומר הכתב סופר, הוא פגע בעין ובשפתיים, לומר שהם העלימו עין מבושתות תלמידי החכמים, ולא מיחו בשפתותיהם, לכן הוא פגע בדוקים שבעין ובניף שבשפתיים. נו, תשאלו אותנו, מי החריב את בית המקדש? מי זה שאומרים חז"ל, גהנום קלה והם אינם קלים, מי זה? אתה יודע מי זה? זה הכוונה לבר קמצא, הוא בגללו נחרב את בית המקדש. רבותיי, אבל הגמרא מדברת אלינו, הגמרא אומרת לנו, תדע לך, שהאש של הגהנום נשארת והוא אינו קלה, גהנום קלה ואינם קלים. מי זה הבני אדם האלה? מדברים על הימים שלנו גם כן. מי זה הבני אדם האלה? על מה מדובר? מה התשובה? אני רוצה להקריא בפניכם ספר ארוך לנר, מביא אותו הספר שערי אברהם בעמוד שין עין א', כותב הספר ארוך לנר, פשטו ידיהם בזבול. למה הכוונה פשטו ידיהם בזבול? אף על גב, דזה לא שייך רק באותם שהיו בבית המקדש. מה זה קשור להיום? וכאן משמע שרשעים שבכל דור הדין כן. מי זה הרשעים שבכל דור? אמרו חז"ל, כל דור שאין בית המקדש נבנה בימיו, נחרב כאילו נחרב בימיו. ורשעים הללו הגדילו אבונות, עד שאם בית המקדש היה קיים בימיהם, היה נחרב. ונחשב להם, כאילו הם פושטים ידיהם בזבול. אותם אנשים שמונעים את בניין בית המקדש היום, הם נקראים פושטים ידיהם בזבול. כי מתי לא היית עושה את המעשה הזה, בית המקדש היה נבנה. אומר החופץ חיים, מה מונע את בניין בית המקדש? מה מונע? מה הדבר המונע את בית המקדש? אומר לנו החופץ חיים, הוא אמור את דשמייסט דלושנורי, אשרינו שזכינו שיש לנו ספר כזה שנקרא לושנורי. כותב החופץ חיים, וכאשר נחפשו דרכינו ונחקוירו, איזה אבונות הם העיקרים הגורמים לאריכות גלותינו? מה הדבר העיקרי שגומר אריכות גלותינו? נמצא הרבה, החטא הלשון הוא על כולו, מפני כמה טעמים, כיוון שחטא בפזל כל כך, שעל ידי זה גלינו מארצנו, על אחת כמה וכמה, שאינו מנחנו לבוא לארצנו. אומר חופץ חיים בשמירה סלושן, בחלק שני פרק זין, הנה ידוע מאמר חזל, דדור של אומר החופץ חיים, בית שני היו בו תוירו מצוויס, ועל מה נחרב? נחרב על מה? באבון שנאת חינם ולשון הרע. וכתבו הראשונים, שמה שהכוח באבון הזה להחריב הבית הבנוי, על אחת כמה וכמה עובר החופץ חיים, שלא יניח לבנותו מחדש. מה מונע את הבניין שלו מחדש, אומר החופץ חיים? אם הוא נחרב בגלל לשון הרע, אז ודאי שהוא לא ייבנה כל זמן שיש לשון הרע. וזה הרמז שאמרו חז"ל, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב. אתה שואל למה הוא נחרב? תסתכל, תסתכל למה הוא נחרב. אומר החופץ חיים, סינס חינום. מה זה סינס חינום? לא שנורא, זה מה שאומר החופץ חיים. אם לא שנורא החריב אותו כל זמן שיש לו שנורא, אומר החופץ חיים, הוא לא ייבנה. אומר האורך לנר, עכשיו אתה מבין מה שהגמרא אומרת לנו. פשטו ידיהם בזבול. מי זה פשטו ידיהם בזבול? החריבו את בית המקדש. מי החריב את בית המקדש? החריב את בית המקדש בר קמצא, שהלך לדבר לו שנורא, שזרקו אותו, הוא עם החריבים. השנאת חינם החריבה את בית המקדש. אומר לנו אורך לנר, רבותיי, לפני 150 שנה, נפטר אורך לנר. אומר אורך לנר, תדע לך, שפשטו ידיהם בזבול זה גם היום. כל אחד שמספר לו שנורא, וגורם שלא ייבנה בית המקדש, הוא שולח את ידו בזבול, ועליו אומרת הגמרא, גיהנום קלה והוא אינו קלה, כי אתה גורם לחורבן בית המקדש. אם ככה רבותיי למדנו כאן, שהדרך היחידה להביא לבניין בית המקדש, ולהסיר את החציצה הזאת שמונעת את בניין בית המקדש. מה החציצה שמונעת את בניין בית המקדש? מה חוצץ? דבר אחד חוצץ, חוצץ האבון של לשון הרע, זהו חוצץ. אם ככה רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא. אומר לנו החופץ חיים, דע לך, אם אתה רוצה לתקן את החטא הזה, אין דרך אחרת. מה הדרך אחת והיחידה? לימוד הלכות לשון הרע, כותב החופץ חיים. מי שאינו יודע את ההלכות, איך ייזהר לקיימם? אם אתה לא יודע את ההלכות, איך תקיים אותם? שהרי אינו יודע מהו לשון הרע, מה הרכילות, ואיזה דבר נכנס בכללם. עיקר התיקון הוא למי שיודע את ההלכות, ומי שיודע להתבונן בהלכותיה, ייזהר מלקיימם. אם הוא לא יודע בכלל, מה הוא פונה, למי הוא פונה, הוא לא יודע בכלל שזה שאלה. מסכם החופץ חיים, שעל כל אחד יתחזק לתקן חטא זה, יהיה לו חלק בבניין הבנוי לעתיד. דבלתם היה הבית חרב לעולם. אם אתה לא תתקן את הלושנור הזה, יישאר חרב עד עצם היום הזה. מה התיקון שלו? התיקון שאתה תלמד הלכות לושנור, קבל עצמך, ללמוד שתי הלכות ליד השולחן, כולם, אבא, אמא, ילדים, לא רק בשולחן שבת. כל פעם בסעודה, על השולחן מונח שמירה סלוש, שלומדים שני הלכות, יש חלוקה יומית של לימוד ההלכות, עם מפרשים, עם ביורים, כל כך דברים יפים שישנם. ישנו ספר נפלא שראיתי לא מכבר של הרב צבי ירום, ספר נפלא ביותר על דיני לשון הרע, בספר שנקרא שוט מאמרים ביד הלשון במחיצת החופץ חיים, רעיון נפלא ביותר, שאלות ותשובות, מה זה נקרא לא שנורא, מה לא נקרא לא שנורא, אפשר לראות בפנים עד כמה דברים, יש ספר שערי אברום עם שאלות נפלאות בענייני לא שנורא, ספרים נפלאים שאתה יכול לומר החופץ חיים, אם לא תדע את ההלכות, איך אתה תוכל לקיים אותם, אומר החופץ חיים, והנה, אם הייתה לנו רשות לבנות את בניין בית המקדש, תראו לעצמך, עושים עכשיו גיוס כספים לבניין בית המקדש, עם כל המצב הכלכלי הקשה, עם כל עצירת כל מה שיש בעולם, שהכל הכלכלה התמוטטה, כל אחד היה רץ לבנות את בית המקדש, למה לא? בעזרת השם, כמו שכתוב, שהקדוש ברוך הוא ישים את כל אבני ירושלים, יהיה בעזרת השם אבני אקדח, ויש שם אבנים יקרות בשערי ירושלים, ברוך השם לא יחסר, לא כסף ולא זהב, כל אחד ירוץ בעזרת השם, ייכנס לחובות, ייקח כסף, ייתן לבניין בית המקדש. אומר חפץ חיים, לא צריך לך כסף. אם הייתה בידינו לרשות לבנות בבית המקדש, אתה צריך כסף לזה, כל אחד מישראל היה מנדב בנפש חפצה, כל מה שיש בכוחו לתת. למה? כדי שיהיה לו חלק בית המקדוש. ובענייננו, אין צריך כסף. לא מבקשים ממך כסף, מה מבקשים ממך? להתחזק ולהתרחק מן החטא החמור של אושנורא, וסינס חינום, ולאחוד במידת השלום, ועל ידי זה יתוקן החטא ונזכה לביאס המושיח ולבניין בית המקדוש. אומר החפץ חיים, וכמה יתרומם שמו של אותו האיש, שהוא היה סיבה לבניין הבית, וכאשר נמצא בספר נחמיה, נרשמו שם לנצח שמות האנשים שנתנו חלק בחומה של ירושלים. אחת כמה וכמה בבית גופה, אם אתה סגרת את הפה ועל ידך נבנה בית המקדש, ייחקק שמך לנצח על בית המקדש. אומר לנו החפץ חיים, הכל תלוי בשמיר הסלושן. החטא הראשון של הנחש היה עניין של לשון הרע. החטא הזה הביא לעולם את הנידה, הביא לעולם תומת לידה, הביא לעולם אבוי דזורה, הביא לעולם מינות, הביא לעולם כפירה, הביא לעולם שפיכוס דומים, הביא לעולם גילה הרייס, הכל זה הביא. זה הסיבה לגלות מצרים, זה הסיבה לחטא המרגלים, זה הסיבה לחורבן בית ראשון, וזה סיבה לחורבן בית שני, וזה הדבר המעכב, אומר החפץ חיים, את בניין בית המקדש. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא, אומרת התורה בסוף פרשת תזריע, והצרוע אשר בו הנגע, בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע, ועל שפם יעתה ותמא תמא יקרא. כל ימי אשר הנגע בו יתמא תמא הוא, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. אני לא נכנס לשאלה אם מותר לו לשבת עם עוד אנשים שנמצאים מחוץ למחנה, אם מותר לו לשבת עם טמאי מתים ועם זווים, מצורה נמצא מחוץ לשלוש מחנות, השאלה אם מותר לו לשבת, או הכוונה שהוא צריך להיות בדד לגמרי, בלי אף אחד. שאלות שדנים חדל, רשי כותב בפסוחים, שמה שכתוב, אומר רשי, שלא יהיו טמאים אחרים יושבים עמו, אומר תגמור בפסוחים, אומר רשי, הכוונה לזווים, לטמאים מתים, לפי ששלחו של מצורה חמור מכולם, שהוא משתלח מחוץ לגימל מחנות. אבל למצוראים אחרים, יכול להיות שכן מותר לשבת איתו ביחד. יש אחרים שאומרים לא, הוא צריך לשבת בדד בלי אף אחד, הוא לבד יושב שם בלי שום מצורה אחר. את תשאלו אותי ממה שכתוב ותבהב בסופה, אומרת הגמרא בסוף מסכת ברכות, מעשה בשתי מצוראים שהלכו שם מאחורה, כבר שואלים את השאלה הזאת, בהפטרה של ארבע מצוראים, יש לך ארבע שישבו ביחד, זה גחזי ושלושת בניו, שם מתרצים שזה לא בדיוק צרעת, כי זה צרעת של נעמן, זה צרעת של גוי נכנסה בהם, הרבה תירוצים נאמרו, חוץ מזה ששני המצוראים האלה של ויהי בסופה, אף אחד לא אומר שהם היו ביחד, הם ראו את זה ביחד, שההרים התקרבו אחד לשני ומחצו אותם, והם סיפרו, הרבה תירוצים יש, אבל מחלוקת, האם מותר לו לשבת עם מצוראים אחרים או לא? יש כאלה שאומרים שלא, פירוש הרייבד אומר, בדד ישב, נראה לי לפרשו, לבד ישב, שיהיה מנודה שאסור לשבת בארבע אמות שלו. ומכאן למדו חכמים שהמצורע הוא כמנודה. בסוף נספענח הוא מביא אותו דבר, שאפילו שתי מצורעים אסור להם לשבת ביחד, הוא נחשב מנודה, ולכן הוא יושב לבד. עד כדי כך, שהמדרש בפרשת השבוע, אומר המדרש, מצוירו פרק תזיין, עוד ג', רבי יוחנן ורבי שמעון מלקיש, רבי יוחנן אומר, אסור ללכת במזרחו של מצורע 400, צריך להתרחק מהמצורע במזרחו של מצורע 400, רבי שמעון אמר, אפילו 100 אמה צריך להתרחק ממנו, ולא פליגה, מנדה אמר 400, הכוונה בשעה שאין רוח שמה, מנדה אמר 100 אמה, הכוונה בשעה שהרוח יוצאת, אם יש שמה רוח, יכול לעבור עליך, מהאפצ'י של המצורע הזה תברח, הוא יכול להדביק אותך. רבי מאיר אומר המדרש, לא יאכל ביצו מן מעובה דמצוירו. אם הביאו לו ביצים, למרות שהיה מחסור בביצים בפסח, הביאו לו ביצים ממה שנקרא מצוירו, הוא לא אכל את זה. ומה תגיד, ביצה? היא סגורה, היא אטומה, הכל בסדר גמור, יש לה מסכה, היא באה בתוך תבנית עם ניילון. מה אתה פחד? אומר המדרש, הוא לא אכל ביצים עם אבואה של מצורע. רב עמי ורב אסי, לא אבואי לי למבואות של מצורע, לא נכנסים למבוא איפה שגר שם המצורע. ריש לוקיש, כדביחם אחד מנהון במדינתא, מיר גם לא באבניה. שהוא ראה אחד מהם נכנס לתוך היישוב, היה זורק עליו אבנים, אומר המדרש. והיה אומר לו, פוק לאטרח, לא תזום, תסתלק מפה. אתה מזהם את כל הסביבה וזרק אותם החוצה. למעשה מותר לשבת עם עוד מצורע, אסור לשבת, מחלוקת, לא ניכנס לזה. אבל התורה כותבת, בדד ישב מחוץ למחנה, אומר רשי, למה בדד? אומר תגמור בערכין. אתה הבדלת בין חבר לחבר, סיפרת לשון הרע, גרמת פירוד, אתה הבדלת בין איש לאשתך, בדד ישב מחוץ למחנה. ראיתי פירוש מאוד יפה, מה מונח כאן בעניין הזה, שצריך לשבת בדד עם עצמו? בספר אוצרות התורה, הוא מביא דבר מאוד יפה, ידוע לכולם שכאשר בא לעולם צרה, כולם מתחילים לפשפש במעשיהם, כמו שכתוב בחז"ל, אם באו לאדם איסורים, יפשפש במעשיו. הבעיה היא שבדרך כלל כשבן אדם מפשפש במעשיו, הוא פחות עסוק בפשפוש של עצמו, הוא מחפש בפשפושים של אחרים. הוא אומר, אני בעצמי, אני אעזור לאחרים למצוא את הפשפושים שלהם, הוא בעצמו פחות מפושפש, הוא דואג לפשפש באבונותיהם של אחרים. מספר הספר אוצרות התורה, בשנת תרח"ח, פרצה מגפת חולרה בעיר וילנה ובסביבתה, ורבים חללים מפילה, והבריות פשפשו במעשיהם, ויש כאלה שפשפשו גם במעשה הלולה הזולת, כדי לחשוף את סיבת המגפה. נו, הם עצמם כבר בדקו, אומרים, או, מצאתי, הוא גרם, הוא הביא את החולרה, זה החולרה הזה, הוא הביא את החולרה. נו, הוא מצא, מה הוא עשה? אחד האנשים, הוא כותב, שחיפש את הסיבה לחטאים, ומצא את החטאים אצל אחרים ולא אצל עצמו, הגיע אצל רבי ישראל סלנטר. ורחש באוזנו שמעשה גרוע של פלוני, הוא הביא את החולרה. הלך אליו ואמר לו, זה הנה, הוא המקור לכל הבעיות. מצאנו את הבעיה. אמר לו רבי ישראל סלנטר, את המצורע שולחים מחוץ לג' מחנות, ואסור לו לשבת עם אף אחד אחר. מרחוק, מדוע הרחיקה התורה את המצורע כל כך? אמר לו רבי ישראל סלנטר, הנה הצרעת באה לבוא לשון הרע. ואיסור לשון הרע כולל חיפוש חטאים ופגמים אצל הזולת, גם אם הם אמת. אתה אומר לשון הרע, זה אמת, זה לא שקר, אתה אומר כך הוא עשה, זה אמת. אומרים לבעל לשון הרע, אם אתה מומחה במציאת אבונות, אמרת, הנה זה עבר עבירה, צא מחוץ למחנה, תתבודד, ותמצא את האבונות הפרטיים שלך. אמר לו רבי ישראל סלנטר, אתה מוצא אבונות, תחפש את האבונות שלך, אל תחפש אבונות של אחרים. את האבונות שלך תחפש, לא את של אחרים. בא אחד לבריסק קרוב, לרב מבריסק, ואמר לו שכל הצרות שבארץ ישראל, כל הצרות שבארץ ישראל, בא בגלל חילולי השבת שיש בארץ הקודש. כך הוא אמר לו. אמר לו הרב מבריסק, יונה הנביא הפליג בספינה, שכל נוסע עובדי עבודה זרה. ובכל זאת, כאשר בוע הרוח שערה, ואימה לשבר את הספינה ולהטביע אותה, אמר, סעוני ועטילוני, סעוני ועטילוני אל הים, וישתוק הים מעליכם, כי יודע אני שבשלי השער הגדול הזה. פירוש הדבר, יכול להיות שכל נושא הספינה מהם, כל נושא הספינה עובדי עבודה זרה, אבל אם באות צרות, אומר לו הרב מבריסק, תדע שבשבילי השער הזה, אל תחפש צרות אצל אחרים, תבדוק מה אצלך לא בסדר, אל תחפש אצל אנשים אחרים. המצורע הזה יושב בדד מחוץ למחנה, ומה הוא צועק? תמי תמי יקרא. למה הוא צועק תמי תמי יקרא? כי התפילות שלו לא מתקבלות, והיות והתפילות שלו לא מתקבלות, לכן הוא צועק תמי תמי יקרא. רבותיי, בואו נקרא מה קורה עם אותו אדם. אומרת התורה, בגדיו יהיו פרומים. מה זה? הוא צריך לקרוע את הבגדים כאבל. כמו שאומרת הגמרא מסכת מועד קוטן דף תדבב, פרומים הכוונה לקרועים. בשבת כתוב, במסכת שבת קוף יוטט כתוב, פרומים חתוכים. ראשו יהיה פרוע. מה זה? מגודל שיער. ועל שפם יעטה, הוא מכסה את הראש עם הטלית או עם הבגד עד הפה. כמו אבלים, כמו שכתוב בגמרא שכך יושבים וככה נוהגים התימנים. מי שפעם היה בניחום אבלים יודע שהם יושבים עם טלית על הראש, אני לא יודע מכסים עד הפה, כמל שבספרים היום לא נוהגים את זה, אבל פעם כן היו נוהגים את הדבר הזה. והצפם יתם מכסה את הראש, אומר רשי, ותמה תמי יקרא, אומר רשי משמיע שהוא תמה ויפרשו ממנו הכל. הוא משמיע שהוא תמה. אומר אבן עזרא, כדאי לקרוא את הדברים בפנים, תקחו אבן עזרא, רבותיי, תקראו את הדברים, כמה הם מתוקים, וכמה זה בא לעורר כל אחד מאיתנו. אל תשתמשו באבן עזרא הזה לאחרים. נשתמש אותו לעצמנו, את האבן עזרא הזה. בגדיו יהיו פרומים, אומר אבן עזרא, כמו קרועים. להכירו ללכת במנהג משונה, כדי שתראה משונה, בגדים קרועים. היום זה לא כך משונה, איפה שאתה הולך, אתה מוצא אנשים עם בגדים קרועים, עם חורים, וככל שיש לך יותר חורים, ככה אתה יותר משודרג. פעם אחת שהיה הולך עם בגדים קרועים, היה נקרא דפוק על השכל. היום מה שנקרא, הוא אדם מכובד. הוא אומר לנו הספר אבן עזרא, להכירו ללכת במנהג משונה, או טעמו כעניין אבל, אבל יהיו בגדיו פרומים וראשו פרוע כמו אבל, שיתאבל על רוע מעשיו, כי בעבור מעשיו בא לו זה הנגע. ועל שפם יעתה, אומר הכוונה שפם יעתה, בבגדים שלו. קח את הבגד שיש לך לראש, תסיט אותו על הפה, שיגיע לך עד שיחסה את הפה, מגזרת אותה אור כסלמה. והטעם, למה צריך לחסות את הפה? שלא יזיק ברוח פיו. לא יזיק ברוח פיו. מה? אפצ'י אחד, אומרים לנו, אף שתי מטר. לכן מה? צריך לתפוס מרחק שתי מטר. ותמה תמה יקרא, הוא קורא פעמיים תמה, שיאמר כן תמיד בעוברו במסילה, שיש שם יישוב, הוא עובר בין אנשים, אומר, תיזהרו, אני תמה, אני תמה. שישמרו בני האדם ולא ייגעו בו. אז אל תיגע, אל תיתן שלום, כי מי יודע מה אתה תמה, מי יודע מה אתה נושא איתך. רבותיי, אני לא עושה שום משוואה, אבל אם אתם רוצים לעשות משוואה, חס וחלילה, לא עושה משוואה. אבל אם אתם רוצים, בואו נעשה משוואה. אסור לשבת מה? אסור לשבת עם מצורע במרחק של 400. כמה זה 400? כמה זה 2 מטר. פירוש הדבר, מרחק 2 מטר. צריך ללכת משונה, אתה הולך עם מסכות ורשנים, שירים וריקודים, כל אחד יש לו מסכה על הפנים, אתה לא מזהה אותו, עוד הולך עם כובע שחור והפנים שלו שחורות, מזל שמה שאתה אומר, אתה פחות או יותר מנסה לזהות עם הפנים, כי גם האף מחוסה, ואדם ניכר לפי האף שלו, אתה רואה בן אדם מחוסים, בכל שאתה יודע מי בא לפניך, זה כבר לא שייך בין הקיר בין תחילת ללובון, אתה לא מבין מה זה מי הבן אדם שבא מולך, עם מה אתה מתמודד, יש לו מסכה על הפנים, למה המסכה על הפנים? כותב לנו הספר אבן עזרא, שלא יזיק ברוח פיו, אתה עושה אפצ'י, זה אף לשתי מטר, אתה עושה אפצ'י על משטח, זה נשאר שם שבוע, כל זה בא אומר, תחסה את הפרצוף שלך, ותמת המקרא לאיפה שאתה עובר, תיזהרו, אני מגיע, תיזהרו ממני, רבותיי, כל אחד שלוקח את זה, ודאי עושה שוויון, ודאי לומד מזה, יש כאן איזה לימוד, מה מונח כאן? תמת המקרא, ראשו יהיה פרוע, מה זה פרוע? אסור להשתפר, רבותיי, מלפני פסח המספרות סגורות. כל אחד נשאר פרוע עוד מלפני פסח. על שפם יעתה צריכים לחסות את האף ואת הפה. ותמת המקרא צריך לקרוא כל הזמן. תיזהר, נגעת במשהו, יש אלכוהול ג'ל, תשטוף את הידיים שלך כל הזמן. רבותיי, כל אחד שיושב וקורא את הדברים, בדד יש לנו, מכסים את הפנים יש לנו, הבגדים קרועים אין לנו, אבל חוץ מזה הכל יש לנו. על שפם יעתה מכסים את הפה, מכסים את האף, יש לנו אלכוהול ג'ל, מקרים לכולם, תיזהר, זה לא שתי מטר. כל ההכרזות האלה, על זה מדובר. אם ככה אומר לנו החופץ חיים דה לך, הסיבה שהביאה את החורבן, היה לו שנורא, כל זמן שלא נתקן את הלשון הרע, הדבר הזה לא יתוקן, אם הדבר הזה לא יתוקן, נשאר באבון הזה, ולא יהיה לנו תיקון, אז מה הדרך האחת והיחידה? הדרך האחת והיחידה, לתקן את האבון של לשון הרע, נחזור בחזרה לדברי הארי הקדוש, כי יפלא ממך דבר למשפט, אתה מתפלא על משפטי השם, רבותיי, מי מבין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא מה שהולך כאן? חשבנו לפני פסח, חשבנו בהתחלה שהקדוש ברוך הוא מביא דבר כמו שכתוב בחז"ל, בפסיקתא, כמו שכתוב בילקו שימויני, שהקדוש ברוך הוא מביא דבר על אומות העולם, כי זה ההכנה שלנו לביאת משיח, ואתה רואה שהדבר הזה בא גם על עם ישראל, יש לנו מושג איזה צרות, ברוך השם וחסדי השם, איזה ניסים גדולים בארץ ישראל, עם כל האסונות הנוראים שקורים בארץ ישראל, השבוע רחמון אליצן, הסתלק לבית עולמו הרב טורצ'ין, איש יקר ורב פועלים בן 48, השאיר 14 יתומים רחמון אליצן. אנחנו תואמים קצת מה שסובלים בארצות הברית. אמר ליהודי בארצות הברית, תדע לך, במוצאי פסח, במוצאי שביעי של פסח, יום טוב שני של גלויות, בבורו פארק בארצות הברית, התיישבו 1,000 אנשים שבעה. 1,000 אנשים התיישבו שבעה, כי בפסח לא יושבים שבעה. קברו ביום טוב שני, ביום טוב הראשון, ביום טוב שני, א' דחול המועד פה, קברו אנשים. קברו ביום טוב שני של שביעי של פסח, קברו אנשים. לוויות אחרי לוויות יצאו בחג עצמו. רבותיי, יש לנו מושג, 1,000 אנשים, רק בלייקווד נפטרו 50 איש. יש לנו מושג איזה מגפה? מי יודע כמה מאות אנשים הסתלקו לבית עולמם, גדולים וצדיקים, גדולי עולם, ראשי ישיבות, יושבי על מדין, חסידים וישרים ואדמורים, ופשוטי ים ויקרי ים ונשועי ים, כולם הלכו לעולמם. רבותיי, נחפשה דרכינו ונחקורה, כי יפלא ממך דבר למשפט, אתה שואל ריבונו של עולם, מה קורה פה? בין דם לדם, בין דין לדין, תראה כמה דם יהודי נשפך כמיים, ריבונו של עולם, אנשים מסתלקים, דבר הבאת לעולם, בין דין לדין, הטבעית בתורה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, רק השבוע בארץ ישראל. נפטרה אמא, ואחרי יומיים נפטר הבן שלה. רק השבוע זה קרה. בחוץ לארץ זה כבר כמה פעמים, נפטר אבא והבן שלו. מה מונח כאן בעניין הזה? אתה שואל, ייפלא דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין. מה התשובה? בנגע לנגע. יש לך נגע שלא פוגע, ונגע אחד כן פוגע, הנגיף הזה פוגע. מה קורה כאן? אומר הקדוש ברוך הוא, דברי ריבוי בשעורךו. אומר לנו הרי הקדוש, מריבות, זה שסינה סחינום, מריבה הזאת היא המביאה עלינו את המגפה הזאת. דברי ריבות בשעורךו, מה צריך לעשות וקמת ועלית, להיות בבחינה של העיר ירושלים, כרשחובו ליחדוב, לחשוב על אחדות, לשבת על דבקות, זה המטרה שלנו. אם מכסים לנו את הפנים, ומכסים לנו את האף, ומכסים לנו את הפה, מרחיקים אותנו אחד מהשני, דלת עמויס, נכנסים לגדר של בדד, נמצאים במצב של גידול שיער כמו אבל, כל אחד נדרש לעשות חשבון נפש, כל אחד נדרש לעשות חשבון נפש, כותב לנו החופץ חיים, אם הבית המקדש נחרב בשנאת חינם, באבון של לשון הרע, במה הוא ייבנה? הוא ייבנה באהבת חינם, אהבת חינם היא זאת שתבנה אותו, נלמד הלכות לשון הרע, נלמד את יכול, נדע אותן בוריים, נדע על בוריים, נדע מה מותר לדבר, נדע מה אסור לדבר, ואם כך נעשה, נדע את הלכות לשון הרע, אומר לנו חופץ חיים, אמר כבנו ארוך השולחן, אומר ארוך השולחן, אלה שמדברים לשון הרע פוגעים בסבול, אומר ארוך לנר, הם פוגעים בבית המקדש, מה נאמר עליהם? גהנום קלה והם אינם קלים, אומר חופץ חיים, אתה יודע מי פוגע בסבול? שמיר הסלושין פוגע בסבול, אתה מונע את בניין בית המקדש, זה בידיים שלך, אתה יכול לבנות בבית המקדש, אתה יכול להמשיך את החורבן, וחזל אומרים, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כי לא נחרב בימיו. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה לומר דבר נפלא שהופיע באלון שנקרא דברי מנחם. ישבו אנשים ליד שולחן בסעודה. ישבו אנשים, חברים, ישבו בשולחן אחד. ישבו בשולחן אחד, ואחד מהאנשים שישבו בסעודה אמר משהו, והיה נראה שהוא הולך להגיד לשון הרע. אחד הנוכחים קפט כנשוך נחש, קפט משם וברח. כולם הסתכלו עליו, מה קרה לו? מה קרה? בדרך כלל שבן אדם הולך, אז הוא מקבל טלפון, אומר, אלו, אלו, אלו? ועושה את עצמו, כאילו הוא צריך ללכת, הוא לא צריך לפגוע. הוא קפץ, כנראה שהיה טרום עידן הטלפונים. קפץ משם כנשוך נחש, וברח משם. נו, אחרי כמה זמן פוגש אותו מישהו בריקודים, אומר לו, שלמה, מה קרה לך? מה קפצת, מה קרה? הוא אומר, עזוב, לשון הרע, מה, אתם השתגעתם על הראש? לשון הרע! השתגעתם על הראש, על מה אתם מדברים? לשון הרע, מי האיש החופץ חיים, אומרים לו, נצור לשונך מרע. מה, אתם רוצים למות? נהיית כזה עדוק, מה קרה לך? הכל בסדר. אומר לו, בוא אני אספר לך סיפור. אני אספר לך סיפור ממה אני התחזקתי. רבותיי, הפכתי לשון הרע, הפכתי כמו שאתה נותן לי, אתה נותן לי מה שנקרא מכת חשמל. ככה אתה נותן לי. אומר, מה קרה? אומר, תשמע, יהודי אחד, כך כותב בספר שנקרא דברי מנחם. יהודי אחד, היה לו שותף גוי. יהודי שומר תורה מצוות, ירא ושלם, היה לו שותף גוי. השותף הגוי הזה היה בדרום אמריקה, לא יודע בדיוק איפה, ויום אחד הזמין אותו. הגוי שמיסו ביחד. לטיול משותף, ייסו ביחד, נו, ללכת לאכול עם גוי, לא ניכנס, מותר, אסור, לבלות עם גוי ביחד, לא ניכנס, כנראה שעל רב, והרב יתיר לו, והכל בסדר גמור. היהודי הכין את האוכל, עשה מנגל על האש, הביא אוכל כשר למאדרין, הדליק את הגחלים, ונו, והתחיל לשים על האש את הזה, והוא עושה ככה, מנפנף את הסעודה, נו, דרום אמריקה, אוטו היה בחנייה, מרחק שבערך 10-15 שעות, מהמקום שהם הלכו לקרחת היער, הביאו את כל הדברים, תיק צידנית, עם האוכל, עם הבשר, עם הנפט, כל מה שמדליקים, את הדלק, את הגחלים, הכל היה שם, והוא פרס על, על הרשת הזאת של השוארמה, פרס על הרשת של, של הזה, הוא פרס שם את השוארמה שלו, את, את הבשר שלו, את הנקניקיות, הכל פרס שם למעלה, נו, ברוך השם, אני רואה כולם מסובבים את הלשנות, בסדר, אין פה בשרי היום, בכל אופן, כולם שם שם את האוכל, ועושה ככה מנפנף, והכל בסדר, גם הוא מחכה. בינתיים הגוי מסתכל ורואה שבין העצים יצא טיגריס. טיגריס יוצא. טיגריס הריח כנראה את הריח של הבשר, והוא בא לטרוף. הוא נתן צעקה, טיגריס, צ'יטה, נתן צעקה, והתחיל לרוץ. היהודי תפס את הרגליים, ברח, ושניהם רצים לכיוון האוטו. מרחק 15 דקות מהקרחת יער יש להם לרוץ. האותם רצים, ואז היהודי אומר לגוי, מה אתה רץ? אומר, מה אתה מדבר? טיגריס, הוא יהרוג אותנו. אומר לו, מה אתה חושב? אומר, אני חושב שאני אגיע ראשון לאוטו, כך אני אנצל. אומר ליהודי, ואתה משאיר אותי מאחורה, אני אמות. אומר לאדוני, שאלה של חיים ומוות, אין חברים. כך הוא אמר לו. אומר היהודי, שמעתי את זה, אמר, ככה הוא אומר, הוא לא מנסה לזרוק משהו, ללכת להילחם עם הטיגריס? רצתי, קיבלתי כוחות, הגעתי לאוטו הראשון, והטיגריס קפץ עליו וקרא אותו לגזרים. מה היה המשפט? כשיש שאלה של חיים, אין חברים! זה המשפט שאמר הגוי, ככה נכנסתי לאוטו, וראיתי את הגריז שחיסל אותו. חזרתי הביתה, אמרתי, ריבונו של עולם, מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. נצור לשונך מרע ושפתיך, מדבר ממה. מי האיש החפץ חיים, אתה רוצה חיים? איך תקבל חיים? אתה יודע איך תקבל חיים? נצור לשונך מרע. אסי לשון הרע זה טיגריס! מגיע טיגריס, אני בורח משם. אתם יושבים בסעודה הזאת, אחד הולך לספר סיפור, ראיתי טיגריס! כשמדובר על חיים, אין חברים. כאן אין מושג של חברים. לא רציתי להלבין את פניו, קמתי מהמקום. בשבילי לשון הרע זה טיגריס. הרגשתי שהולכים להרוג אותי, קוצים עליי. ברחתי משם כנשוך נחש. רבותיי, מה אנחנו צריכים לעשות? ללמוד הלכות לשון הרע. ללמוד הלכות לשון הרע, להשריש את זה בתוכנו. יש לנו עכשיו מצב, יושבים בדד, מתפללים במרפסות, לא יוצאים מהבית רק לדברים שחייבים לצאת, פיקוח נפש, מכסים את הפנים, יושבים בדד, מנקים את עצמך כל הזמן. מה זה אם לא כדי לעורר אותנו? לא מדבר עליכם, כולכם צדיקים וישרים, אבל כל אחד יפשפש במעשיו, כל אחד יחפש, תגיד, אתה בסדר? אתה שולט בלכות לשון הרע? אתה יודע, אתה חובץ חיים על בוריו? כל שאלה מילה שאתה מוציא מהפה, אתה מתקשר לרב, אם כן או לא, יש לך שאלה של בוסו בכל אוף, אתה מתקשר לקו ההלכה, לדעת מותר או אסור. אתה באמת יודע הלכות לשון הרע על בוריים? אתה יכול ללכת ולומר, אני בסדר בעניין הזה? זה הדבר שמחייב כל אחד מאיתנו, ללמוד ולעניין לעסוק בעניין של הלשון הרע. אני רוצה אבל לתת קצת תקווה, רבותיי. והתקווה הזאת בסייעתא דשמיא, תיתן לנו אור חדש על ציון תאיר. רבותיי, אנחנו היום נמצאים במצב פלאי פלאות. כבר חודש שלם. אנחנו מתפללים במרפסות, השבוע ראש חודש בעזרת השם, יום שישי, אבלן טובה ראש חודש יר, שבת קודש, אבלן טובה ראש חודש יר, א' יר, יר, ראשי תיבות, אני השם רופאך, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, בחודש הזה, נזכה כולנו לרפואה שלמה, רפואת כל החולים, והקדוש ברוך הוא יתמים בריאותם של הבריאים בעזרת השם. רבותיי, חודש שלם מתפללים במרפסות, חודש שלם מתפללים בחלונות, חודש שלם מתפללים על הגגות, חודש שלם מתפללים בחצר הבית. רבותיי, הדבר הזה מחייב ביור, מה מונח כאן? אני רוצה לתת לכם מנת עידוד, רבותיי, לצאת בשמחה ולרקוד. תדעו לכם שהתפילה הזאת, היא נס ההצלה שלנו, נס ההצלה שלנו רבותיי. אלמלא ראיתי כתוב אי אפשר לאומרו. נקרא גמרא. הגמרא מדברת על פסוק. הפסוק נמצא בפרשת כי תצא. אומרת התורה. בוא נקרא את הפסוק בפנים. אומרת התורה, ולא אבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם. ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. שמעתם את הפסוק? ולא אבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. שמעתם מה כתוב כאן? באה הגמרא במסכת סנהדרין בדף קופי, אומרת הגמרא, אומר רבי יוחנן, בברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בליבו, מהברכה שלו אתה לומד מה הוא רצה לקלל. מה? הוא רצה כל הזמן לקלל, ביקש לומר שלא יהיה להם בתי כנסיות ובתי מדרשות. הדבר הראשון שמה הוא רצה, שלא יהיה בתי כנסיות ובתי מדרשות. והקדוש ברוך הוא לא שמע, שנאמר מה טובו עליך יעקב, שבירך אותם שיהיה להם כן בתי כנסיות ובתי מדרשות. בירך רצה לקלל אותם שלא תשרה שכינה עליהם, שנאמר משכנותיך ישראל, מה הכוונה שכן תהיה השראת שכינה, שלא תהיה מלכותם נמשכת. והקדוש ברוך הוא אמר, כנחלים ניטיו, ביקש שלא יהיה להם זיתים וקרמים, שנאמר כגלות עלי נהר, שלא יהיה ריחן עודף, הכוונה שלא יהיה מלאי מצוות, כי אוהלים נטע השם, שלא יהיה להם מלאכים בעלי קומה, והשם הפך את פיו כרזים עלי מים, שלא יהיה להם מלך בן מלך, דיינו שלא יקום מלך למלוך תחת אביו, שנאמר אחרי הקדוש ברוך הוא הפך את זה, שנאמר יזע מים מדליו, הכוונה שמים נובעים מבערותיו, שלא תהיה מלכותם שולטת באומות, שנאמר וזרו במים רבים, שלא תהיה עזה מלכותם, והפך השם את פיו, שנאמר וירו מהגג מלכו, שלא תהיה אימת מלכותן, ונאמר הקדוש ברוך הוא הפך ותינשא מלכותו. אומר רבי אבא בר כהנא, כולם חזרו לקללה, כולם בסוף הפכו להיות קללה, חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות, שנאמר, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי יהפך השם אלוקיך. כתוב כללה ולא כללות, כללה אחת, מה נשאר? הכללה הזאת נשארה, קדוש ברוך הוא הפך אותה, ומה קרה? יש לנו בתי כנסיות ובתי מדרשות פתוחים. רבותיי, הנה, הכללה שבלעם התקבלה. אין לנו בתי כנסיות ובתי מדרשות. אמרת שקדוש ברוך הוא הפך את הכל, נכון? קדוש ברוך הוא הפך, הוא לא נתן, יש בתי כנסיות. רבותיי, כבר חודש ימים אין בתי כנסיות ובתי מדרשות. הכללה של בלעם הלכה, חכמון לליסן, הכללה שלו הצליחה. רבותיי, בא קליוקור, אלמלא קראנו לא אמנו, תקראו קליוקור בפנים, אומר הכלי יקר בפנים, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. לשון זה צריך ביור, כאיך ייתכן לומר שהכללה עצמה תהיה לברכה, אף על פי שבאו במקום הכללות ברכות מעין הדברים שרצה לכללם. מכל מקום, אין הכללה עצמה ברכה, גם קשה מה שאמרו חזל, מחותיו של אותו רשע תלמד מה היה בליבו לכללם, ומסיק כולם חזרו לכללה חוץ מבתי הכנסיות, שנאמר ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה. כללות לא נאמר, משמע רק אחת מהם נהפכה לברכה, וקשה מה נשתנה ברכה זו של בתי הכנסיות יותר מכל הברכות כולם. ועוד, מה משמע מלשון הפסוק שדווקא בתי כנסיות חזרו לברכה. והביאור לכל זה, כותב הכלי יקר, שבלעם היה קוסם והיה רואה בהסתגננות של ישראל, שהוא מורה על כל הדברים הללו שביקש לכללה. הוא ראה את זה בקסמים שלו. ולא היה בהם בתי כנסיות, לא תהיה מלכותה מושכת. וידוע שאין הקדוש ברוך הוא משדד המערכה בעבור זכותם של ישראל, כי אם במקום שאין שום דרך להעשה פני המערכה לטובה. אבל במקום שיש לקיים משפט המערכה ולפותרה על דרך אחר, אז אין הקדוש ברוך הוא משדד המערכות. דוגמת כוכב רעה. כוכב רעה שהיה עולה לקראת ישראל, והקדוש ברוך הוא מורה על דם, והקדוש ברוך הוא הפך את זה לדם מילה, כמו שכתוב, ראו כי ראה נגד פניכם, הוא ראה את דם המילה, הוא ראה דם, הוא היה, תראו, אמר הקדוש ברוך הוא הפך את זה לברית מילה. ולכן אמרו חז"ל גם מסכת שבת, היי מנדל נולד במזל מאדים, יהיה בתווך, יהיה שוחט, כך אומרת הגמרא. וכל הכללות שמנה שם בגמרא, מה שקראנו מקודם, לא תשרה עליהם שכינה, לא תהיה מלכותה מושכת, לא יהיה להם זיתים וקרמים, בכולם לא היה שום דרך לפרשם לטובה כדי לקיים משפט המערכה וישראל לא יהיו נזוקים. על כן הוא צריך הקדוש ברוך הוא לשדד המערכה מהוראות אילו מכל וכל, לפיכך חזרו כולם לכללה כשחטו ישראל, ולא היה בידם זכות העומד בכוחו נגד המערכה. אבל בהוראה לא יהיה להם בתי כנסיות ובתי מדרשות, לא הוצרך הקדוש ברוך הוא לשדד המערכה, כי היה מקום לקיים משפט המערכה שלא יהיה להם בתי כנסיות, אבל לטובתם הוא. שמעתם רבותיי? אין בתי כנסיות ובתי מדרשות, אבל זה לטובה של עם ישראל. למה? והיינו בדרך שפירש רשי, משכנותיך ישראל שמשמשים למשכון באבונם, שנאמר קילה השם חמתו ויצאת אש בציון. וזה ודאי לטובה גדולה, שיחלה השם זעמו בעצים באבנים, ואנחנו נמלטנו. כי מי שיש לו משכון ליתן אותו בחובו, אין גובים ממנו נפשות. מה פירוש דבר? אם יש לו כסף, אז מה? אז לא מונים ממנו את הנפשות, יש לו משכון. והיינו אח שאמר ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי נוסח הכללה שהיא לא יהיה להם בתי כנסיות נהפכה לטובה. לא יהיה בתי כנסיות, נכון, אבל זה שאין בתי כנסיות זה עצמה טובה. למה? כי על ידי שלא יהיה להם בתי כנסיות ינצלו הנפשות, אנחנו ננצל מהגזרה על ידי זה. וזהו שאמר בלעם, טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, רצה לומר טובתכם הוא, במה? שמשכנותיך הם ממושכנים, בתי הכנסיות ובתי המדרשות סגורים, ואתה ניצל מן הגזרה. אתה מבין למה אתה ניצל מן הגזרה? יש זירה מגפה דבר על העולם. כשברוך הוא מביא 800 איש באיטליה, 700 איש בספרד, אמריקה 2,200 אנשים ביום, חסדי השם, חסדי השם המרובים עלינו, 13,000 חולים בארץ ישראל היום, 4,000 איש החלימו, נכון, טרגדיה, 180 איש נפטרו, טרגדיה כל אחד שנפטר, אנחנו לא מזלזלים בשום אחד, אבל כמה חסדים של הבורא יש כאן, כמה קדוש ברוך הוא מרחם עלינו, בתי הכנסיות ובתי המדרשות סגורים, זה הברכה הכי גדולה, כי על ידי זה הוא מטיל את הנפשות, אומר לנו הכלי יקר. נלמד מהפרשה הזאת, אנחנו בדד, אנחנו לבד, 2 מטר, תמי תמי יקרא, מכסים את הפנים, מכסים את האף, נתקן את חטאי הלשון, נבנה את בית המקדש, ובקורב ממש יחדש עלינו את החודש הזה, לטובה ולברכה, ונזכה לגאולה שלמה, במהרו ביומנו אמן.